מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה.
שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה. איתי, כמו תמיד, יוחאי מנדבי, מה קורה?
הכל מצוין. אתה ידעת שאנחנו מכירים שיש צלפים ויש דגים, אבל יש דגים צלפים, דגי צלף, שהם מסתבר שהם חיית מודל נהדרת למחקרים.
זה ממש מעניין מה שאתה אומר, כי מי שהולך לספר לנו על זה היום הוא דוקטור עשהאל רווה, שהוא מנהל המעבדה לנוירוקוגניציה אבולוציונית של פרופסור שי גבאי, במכון לעיבוד וקבלת החלטות ברשות המחקר של אוניברסיטת חיפה.
חיית מודל טובה מאוד, שאפשר ללמוד המון על פעילויות בני אדם, ודוקטור עשהאל רווה עכשיו יספר לנו על זה, אז זה הזמן לדבר מדע. דוקטור עשהאל רווה, ברוך הבא לפודקאסט שלנו.
תודה שאירחתם ומארחים אותי.
אז התכנסנו פה היום לפרק שמדבר על עולם החי, ויש לנו חיית מודל, שנראה לי שעוד לא דיברנו עליה בפודקאסט שלנו. על איזה חיה מדובר, עשהאל?
אנחנו במעבדה עובדים עם דג, שנקרא דג צלף, למעשה כמה מינים. וזה דג מאוד מאוד חביב, שיש לו יכולת מרשימה מאוד לצוד בעזרת יריקה של מים מחוץ למים, הוא מוציא את הפה לפני המים ויורק סילון של מים על טרף, חרקים בדרך כלל, חבישים וכאלה, וככה הוא צד, החרק נופל למים והוא יכול לתפוס אותו. ואנחנו משתמשים ביכולת המעניינת הזאת של הדג, בשביל לבחון שאלות שקשורות לקוגניציה, למעשה לפסיכולוגיה אנושית, לפסיכולוגיה באופן כללי. אנחנו מלמדים את הדגים שלנו, מאלפים אותם למעשה, הם כולם חיות בר, ואנחנו מאלפים אותם לירוק על מסך של מחשב, ולבחור בין גירויים כחלק מניסוי פסיכולוגי.
טוב, זה מסביר הרבה דברים לעולם הטיק טוק, ש... איך אנשים מגיבים לפחות לגירוי במסכים.
ראינו את מקס. אתה מה חיפשת עם קצת מהטיק טוקים של זה או משהו?
לא, אני דמיינתי את זה בראש, וזה היה לידי מצחיק.
אז לפני שאנחנו צוללים בתוך המדע, שנשמע מאוד מעניין, אולי תספר לנו כמה מילים על עצמך, מאיזה רקע אתה, איך הגעת למעבדה, איזה השכלה.
אז אני בהכשרתי ביולוג, בתחום של אקולוגיה אבולוציונית. עשיתי את המאסטר והדוקטורט באוניברסיטת בן גוריון, במחקר על בעלי חיים. ולמעשה הגעתי למעבדה, כשהמעבדה חיפשו מנהל מעבדה שמבין קצת את בעלי חיים, כי פסיכולוגים לצערנו וצערם לא מתעסקים יותר מדי עם חיות בר או חיות מודל שהן לא מהקבוצה הקטנה של חיות מוכרות כמו עכברים וחולדות וקופים. והמעבדה חקרה דגים עוד לפני שאני הגעתי, והם היו זקוקים בעצם נקודת מבט חיצונית, אפשר לקרוא לזה אולי, של אדם שעוסק בחיות בר.
אז יש את העולם של חיות מודל. אולי אפשר להגיד לזה כמה מילים, כמו שציינת, אנשים אולי מכירים עכברים, חולדות, קופים. היה לנו חיות מודל אחרות פה בפודקאסט, אולי אפשר לדבר על העולם הזה של חיות מודל, כלומר איך מפתחים אותו כדי למצוא פיתוחים חדשים.
אני פחות מכיר את התחום הזה, אבל בהקשר של פסיכולוגיה, משתמשים הרבה בחולדות ועכברים, לפעמים באפרוחים ובקופים, כדי לנסות למעשה לחכות שאלות שאנחנו סקרנים לגביהם בבני אדם. הרבה פעמים מתוך איזשהו ניסיון מכיוון שאנחנו יכולים לעשות מניפולציות שונות, אם זה מניפולציות גנטיות, שינויים גנטיים, או פיזיולוגיים ומורפולוגיים בצורות שונות כאלה ואחרות, כולל ניתוחים במוח ודברים מהסוג הזה, שאנחנו לא יכולים לעשות את בני אדם, אז אנחנו משתמשים במודל של חיה, של חולדה או עכבר, וקופים, כמובן ידועים, ניסויים המאוד שנויים במחלוקת של, של ניתוחים בקופים ודברים דומים. והרבה מאוד מחקר בתחום הפסיכולוגי מגיע מניסויים מהסוג הזה, כשלמחקר הזה בעצם יש מגבלה אחת עיקרית, וזה שהחיות ברובן מאוד דומות לבני אדם. זה נשמע אולי כמו יתרון, זה מידה רבה יכול להיות יתרון, אבל אם אנחנו מנסים דווקא לראות את לחפש את הבסיס האבולוציוני והמוחי של יכולות קוגניטיביות, יכולות חשיבתיות, אם זה נוגע עניינים שקשורים לאיניביציה ויכולות שקשורות לראייה ולחוש הראייה והבנה של העולם מסביב, הרבה מהדברים האלה הרבה מהיכולות האלה למעשה יכולות יושבות בחלקים יותר קדומים של המוח מבחינה אבולוציונית, וכשאנחנו מסתכלים על חולדות, עכברים וקופים, שזה מאוד מאוד דומה לבני אדם, אנחנו למעשה מפספסים או ממסכים את החלק היותר בסיסי של היכולות האלה.
זה משהו כמו hardware versus software כזה? כלומר, בני אדם יש להם אולי שפה
עברית? זה לא hardware software, זה יותר אולי אפשר להגיד, אנחנו מסתכלים על המעבד ושוכחים את לוח האם. והרבה מהיכולות האלה, שוב, המעבד צריך לשבת על איזשהו בסיס, הבסיס קיים שקודם, אנחנו יודעים ש חלק גדול מהדברים הם מאוד מאוד נפוצים בכלל עולם החי, היכולות האלה הן יכולות מאוד בסיסיות, ואנחנו הרבה פעמים, כפי שאנחנו מגדירים את זה במעבדה, יש הטיה חזקה מאוד במחקר אנושי למחקר של הקורטקס, קליפת המוח, במיוחד קליפת המוח החדשה, הנאו-קורטקס, כשהעניין עם הנאו-קורטקס זה שהוא, קודם כל יש לנו מבחינת יכולות טכנולוגיות, היכולת שלנו קצת מוגבלת לחדור דרמיד מתחתיו, אם זה עם כל מיני יכולות של MRI, FMRI ושל TDCS וקריאות של הולכה חשמלית, כמקורות די שטחי, והעניין הוא שהקורטקס הזה הוא בעצם שטיק של יונקים. לעופות אין קורטקס, לזוחלים אין קורטקס, למעשה זה שטיק רק של יונקים, כמובן שגם לדגים אין קורטקס. וכשאנחנו יכולים ללכת אולי ולהסתכל על מין שנפרד מאיתנו אבולוציונית לפני למעלה מ-400 מיליון שנה, כמו הדגים שאנחנו עובדים איתם, ואנחנו יכולים לשאול את אותן שאלות שאנחנו שואלים לגבי בני אדם, אנחנו יכולים אולי לקבל פה איזה שהם רמזים לבסיס המוחי המשותף של היכולות האלה. ששוב, כמו שאמרתי, אנחנו מדברים למשל על יכולת, יכולת כמו למשל יכולת לבצע איניביציה, יכולת כמו יכולת למעשה מודעות, אם הבעל חיים מודע לסביבה ברמה של יכול לדווח על החוויה, מודעות ותת מודע ותת מודע.
אין השפעה שלדגים, אם אנחנו הולכים לדגים, זה כל כך רחוק בשרשרת הזאת, שהם חיים אפילו בסביבה אחרת, שונה לחלוטין מבני אדם, כאילו אפילו אי אפשר, אין שום מקבילה לאיך בני אדם חיים והדגים.
אז קודם כל, זו שאלה מצוינת, אבל האמת היא שזה לא כזה רחוק, אנחנו עדיין מדברים על חולייתנים, דגים, עופות, יונקים, זוחלים.
זאת אומרת, יש משהו עוד יותר רחוק.
יש כמובן, יש הרבה יותר רחוק, חרקים, תולעים ודברים כאלה, אתם בטח יצא לכם אולי לדבר על תולעים במחקר של זקנה ודברים דומים, אז אנחנו יודעים שיש דברים הרבה יותר רחוקים, או שמרים, פטריה, שגם משמשת במחקר של ביטוי גנים ודברים דומים. אז דגים זה לא כזה רחוק מבני אדם, המבנה הבסיסי של המוח של כל החולתנים הוא דומה מאוד, הוא משותף, אותו חלוקה בסיסית, אותו מבנה בסיסי, כמובן שיש הבדלים בין קבוצות ובתוך קבוצות, אבל עדיין אנחנו מדברים על בסך הכל קבוצה שהיא מאוד, יחסית מאוד אחידה, אנחנו נוטים לחשוב על המגוון בתוך החולייתנים, בין עופות ויונקים וזוחלים, כמשהו מאוד בוטה וגדול, כי אנחנו חלק מהקבוצה הזאת, אבל באופן משמעותי זו קבוצה מאוד יחסית ענייה, בוא נגיד את זה במגוון שלה.
כל מי שצולל. נכנס לים ווואו.
וכמובן שעוד דבר, הנה זה לא משהו, שזה דגים זה הקבוצה הכי גדולה מכל החולייתנים, יש בערך פי שניים יותר מיני דגים מכל שאר הקבוצות ביחד.
That we know of.
מה? That we know of, כן, בערך, אני לא זוכר את המספרים, משהו כמו 30 או 40 אלף מינים, בערך פי שתיים כל אחרים ביחד, כלומר אם אנחנו באמת מסתכלים על איזשהו חולייתן, אז זה קודם כל דג. ובנוסף לזה, מבחינה, אם אנחנו מדברים מבחינה אבולוציונית, אז גם אנחנו דגים. למעשה כל מה שנקרא חולייתני היבשה, כל בעלי ארבע הרגליים, הם דגים. דגים יבשתיים עם פרווה או נוצות, אבל דגים.
אני, החלום שלי באמת, שמישהו יפתח זימים לבני אדם.
צריך לעבוד על זה. אבל בכל מקרה, הדגים האלה שלנו הם, הם, הם בהחלט, הם לא עד כדי כך שונים. אנחנו גם עובדים על יכולות שהן יחסית בסיסיות, ולכן הן משותפות, קודם כל משותפות הרבה מעבר לחולייתנים, זה דברים שנוכל למצוא אותם. יש דברים שמוצאים מקבילות שלהם בשבלולים, תולעים, דבורים והרבה חסרי חוליות אחרים. וגם בתוך החולייתנים זה משהו שהוא מאוד הרבה מאוד בסיסי, כלומר היכולת לעצור את עצמך שנייה לפני שאתה מקבל החלטה היא משהו שכמעט כל בעל חיים צריך לבצע, וזה אחד הדברים שאנחנו חוקרים במעבדה. יכולות חברתיות או פרוטו חברתיות, כמו למשל הטיות של מה הוגן ואיך אני מתייחס לפרט נוסף שחי ביחד איתי, גם זה משהו ש בהחלט נדרש אצל הרבה מאוד בעלי חיים, למעשה כמעט כל קבוצה של בעל חיים, שחי באמת בקבוצה, כל בעל חיים קבוצתי.
ושוב, לדגים יש את זה, כלומר אנחנו,
כן, כן,
אנחנו רואים את זה.
כן, שוב, המגוון בדגים הוא מאוד מאוד גדול, להגיד לדגים יש את זה, זה כמו להגיד, כן. שוב, זה, אנחנו הם נראים מאוד דומה, אבל הם מאוד שונים, יש לנו הרבה מנותקים.
אני אומר את זה מנקודת מבט, שדווקא אנחנו חושבים שהתכונות האלה אולי נמצאות אצל יונקים עיליים.
כן.
ויש את זה בכל עולם הטבע, גם אצל החיות שאנחנו חושבים שהן לכאורה פחות מפותחות, הן לא פחות מפותחות, הן אחרות.
כן.
ויש שם דינמיקות אחרות.
וכן, זה באמת אחד הדברים שגם אולי צריך להגיד מבחינת נקודת מבט של אבולוציה, אין יותר מפותח או פחות מפותח באבולוציה, יש מה שנמצא עכשיו, הכל מפותח באותה מידה.
נכון, תאים את עצמו למצב.
היכולות שונות, ההתאמות שונות, אבל הכל מפותח באותה מידה. אנחנו גם לכן לא יכולים להתייחס אל הדגים האלה כאל איזשהו פריקורסור או משהו שקדם לבני אדם, הם לא קדמו לנו, הם מקבילים אלינו, אבל האבר הקדמון המשותף שלנו לפני הרבה מאוד זמן, והיכולות הבסיסיות של המוח, בתקווה אנחנו הולכים לראות שהן ישתמרו, כמובן שיש גם את האפשרות שהן יתפתחו באופן בלתי תלוי.
אבל לא בהתחשב אפשר בזה שאי אפשר לחזור בזמן, זה בהחלט. הכי טוב שיש.
ולכן, מה שעוד אנחנו עושים זה אנחנו מנסים לבדוק את זה, אני תכף אספר קצת אולי גם איך בדיוק אנחנו עושים את הניסויים שלנו, הניסויים שלנו בנויים בצורה כזאת שניתן בהרבה מאוד מקרים להריץ את אותו ניסוי על הדגים ועל בני אדם. ואז אנחנו יכולים בעצם לקבל, אם אנחנו מקבלים את אותה תשובה, זה רמז יפה מאוד שהמנגנון הבסיסי הוא או אותו מנגנון או פועל באותו אופן פחות או יותר, מביא לאותה תוצאה.
אז בוא נתחיל מסיפור רקע בכלל, מה המחקר שלכם בא לבדוק?
אז המחקר באמת, מחקר הפסיכולוגי קוגניטיבי מתעסק הרבה פעמים בשאלות באמת של, של יכולות בסיסיות של המוח. איך המוח תופס את העולם, מפרש את העולם, מבחינת מי הדברים הכי בסיסיים של הבנת צבע, צליל, ריח וטעם, ועד לדברים יותר מורכבים שנוגעים באמת לאינטראקציות בין אורגניזמים, יכולות של, של הבנה ותקשורת, וכל מה שבין לבין. אנחנו ספציפית במעבדה מתעסקים לא מעט באמת בעניין של תפיסות, למשל של כמויות ומספרים, זיהוי של תקשורת בין, בין פרטים שונים, אם זה בין דגים ובין בני אדם, או בין דגים לבני אדם, אפילו גם את זה אנחנו עושים, ובאמת יכולות של, של הבנה של תפיסת מרחב, למשל היכולת המוחית לסובב במחשבה איזשהו דגם, mental rotation מה שנקרא, יכולות שקשורות למנגנונים של הבנת הפירוש העולם הנראה ברמות של, של באזורים השונים של המוח, האצבעי הראייה עוברים קודם כל באופן של כל עין מובן, איך לקרוא לזה? האופן שבו הראייה עובד היא שכל עין בשלב הראשון, המידע מכל עין מעובד בהתחלה בנפרד, ורק אחר כך מאוחד לרמה שבה שתי העיניים, הוא, הוא, הוא למעשה, הקלט משתי העיניים מאוחד למידע משותף, וזה מעובד באזורים שונים של המוח, ואנחנו בהחלט גם בודקים את הדברים האלה בבני אדם, למשל בשימוש בסטריאוסקופ, מכשיר שמפריד בין העיניים, ואיך שהוא יכול, אפשר להציג או לכל עין בנפרד, או לשתי העיניים ביחד, איזשהו רמז, ולראות את התגובה של הבן אדם, כאשר האדם עצמו לא מודע, למעשה, אם הוא רואה את זה בעין אחת, ואיזה מהעיניים, או שהוא רואה את זה בשתיהן בו זמנית.
וזה למה דג הצלף נבחר כחיית מודל? כי יש, לא. לו, יש לו את ה... לא?
האמת היא שדג צלף נבחר מסיבה הרבה יותר פשוטה, היריקות שלו,
שהוא צלף.
כן, כן, כי הוא מסתכל, יש לו תפיסת מרחב מאוד מיוחדת, כי הוא מסתכל מסביבה אחת לסביבה אחרת.
זה דווקא, זה שאלה מאוד מעניינת, אבל דווקא פחות המיקוד שלנו. העדפה שלנו היא הרבה יותר בסיסית דווקא. העובדה שהוא יורק ושיש להם אינטליגנציה גבוהה ונוחה לעבודה, מאפשרת לנו בעצם לבקש מהם להשתתף בניסויים. הניסויים שלנו הם ברפקים לזה, למעשה כל הניסויים שלנו כמעט זה ניסויים של בחירה, הדג צריך לבחור בין מטרות. ואחד הדברים שעושים הרבה מאוד במחקרים פסיכולוגיים בבני אדם, מכיוון שאנחנו לא רוצים לנתח לאנשים את המוח, במקרה, אם יש לנו מזל ואנחנו מגיעים, מצליחים למצוא קבוצה של חס וחליל, אנשים שיש להם פגיעה מוחית מסיבות כאלה ואחרות שיכולים אולי לעזור לנו להבין איזושהי שאלה, זה לפעמים יתרון, אבל אנחנו מן הסתם לא עושים את זה בבני אדם, ולכן הרבה מאוד מהמחקר מתבצע באופן של למעשה תגובה לגירוי כמה שיותר מהירה, אנחנו מודדים הרבה פעמים מהירות תגובה, וזה פשוט בעניין שבדרך כלל המודל הסטנדרטי בבני אדם זה סטודנט ממוצע, וגם עם זה יש בעיות, אנחנו מחקור תופעות של זקנה, למשל אנחנו יהיה לנו קצת בעיה לאסוף נבדקים, אבל הנבדקים מתבקשים להגיב לגירוי על מסך כמה שיותר מהר, עם חולדות, עכברים, זה עובד קצת פחות טוב, הם צריכים ללחוץ על איזה דוושה, ללכת להגיע למשהו, המדידות האלה יותר קשות, עם קופים זה אפשרי במידה מסוימת, מידה רבה.
ועם סטודנטים פחות.
עם סטודנטים תזכיר להם כמה פעמים, אבל האמת היא שקופים פה בקטע הזה, כמו שאמרתי קודם, החיסרון הוא שקוף ואדם זה אותה חיה, למעשה. אנחנו לא שואלים פה שאלה נפרדת ממש. והיכולת של הדגים לירוק ולירוק מהר, מאפשרת בעצם לתת לדג לבחור ולבחור מהר. ואנחנו יכולים למדוד את מהירות התגובה של הדג, שזה יתרון מאוד משמעותי מבחינתנו, כי הדג יכול תוך שניות בודדות, לפעמים שנייה או שתיים, להגיב לגירוי שמופיע מולו על המסך, ואנחנו יכולים לעשות השוואות בין תנאים שונים של הניסוי.
למה שהוא רוצה להשתתף בניסוי? איך זה בנוי כדי...
אז הניסויים למעשה...
איך אתם שואלים אותו בעצם?
השאלות הן שאלות, כמו שאמרתי, אנחנו שואלים בערך באותו אופן שאנחנו שואלים סטודנטים, והסיבה שהדג רוצה להשתתף בניסוי היא כפולה, כמה שזה נשמע מצחיק, קודם כל הם מקבלים אוכל כפרס, כל פעם שהם מצליחים.
אני מבין למה הסטודנטים ירצו להשתתף בזה.
כן, הבעיה שלנו עם הסטודנטים, שהסטודנטים לא כך אוהבים את המזון של הדגים. אבל בכל מקרה, הדג מקבל פרס, ואנחנו למעשה מאלפים אותם. הדגים הם דגי חיות בר, אבל אנחנו מאלפים אותם כמו שמאלפים כלב, או כל חיה אחרת. והם מקבלים פרסים על השתתפות בניסוי. בנוסף לזה, אבל הדגים האלה, כמו בדומה לכלבים, הם עוזבים במקרה הזה, כי זה חייל בה, הם מאוד אינטליגנטיים, והעניין של הניסוי הוא מבחינתם חלק מאוד משמעותי מההשתתפות, זה למעשה משחק. אנחנו משחקים משחק מעניין, עכשיו יש לי יחידה, אני צריך לפתור אותה, ואם אני מצליח, אני מקבל פרס, וכמו שגם אנחנו אוהבים לעשות כאלה משחקים, אנחנו יודעים שכלבים הרבה חיות אחרות נהנים לעשות את זה, אז גם הדגים האלה, וההתנהגות שלהם מאוד מעניינת, מאוד יפה, אנחנו יכולים יפה מאוד לראות מתי הדג מתרגש, מתי הדג מתלהב, הוא מזיז יותר מהר את הסנפירים, הוא מקשקש בזנב, הוא נע יותר מהר, הוא מפנה את הראייה, את העיניים והקשב שלו, ובאמת יש להם מגוון התנהגותי מאוד רחב, שאולי אנשים פחות מודעים אליו, הדג הזה גם יכול במידה מסוימת לשנות צבעים, למרות שאת זה הוא עושה יותר כשהוא מפחד. זה לא כל כך חלק מהתגובות שאנחנו מצפים להן, אבל באמת זה גם חלק מהקדר ההתנהגותי שלו. וזה מבחינתם ממש משחק, הם מחכים לזה.
אז איך זה עובד ביום יום? איזה ניסויים אתם עושים? כלומר שאתם רוצים לבדוק?
הניסויים, הבסיס של רוב הניסויים הוא מאוד פשוט, הדג, יש, מעל הקווריום של הדג יש מסך מחשב, על המסך מופיעים גירויים, אני אתן תכף כמה דוגמאות, והדג צריך לבחור, זה יכול להיות, בדרך כלל זה בין גירוי אחד לשניים, שלושה, זה יכול להיות גם יותר, והדג צריך לבחור, והרבה פעמים אנחנו, הדג מקבל פרס הרבה פעמים לא, בלי קשר למה הוא בחר, פשוט כי הוא משתתף. אנחנו לא רוצים להטות את הבחירה שלו. אבל לפעמים זה לצורך העניין, זה יהיה נגיד תבחר בין כוכבית אדומה לכוכבית שחורה. כאשר כל אחד מהבחירות תוביל לפעולה אחרת מצדנו. או תבחר בין ריבוע אדום גדול לריבוע שחור קטן. או להפך, ריבוע שחור גדול וריבוע אדום קטן. יש ניסויים של מופיע סרטון למשל של אדם שמפנה את הפנים שלו, והדג צריך לבחור בכוכבית שהופיע בצד שאליו הבן אדם מפנה את הפנים, או בצד הנגדי.
מעניין, כאילו הוא יכול לזהות פנים או כיוון ראייה,
זה חלק מהניסוי. זהו, אז שוב, הרעיון הבסיסי הוא, הנה בחירה, תבצע אותה. ביצעת את הבחירה, קיבלת פרס. זה המשחק שלנו. בחלק מהמקרים אנחנו מנסים לבלבל את הדג, כדי לקבל תגובה שונה בתנאים שונים. זה למעשה התנאים הניסויים. אז לצורך העניין, הדג יצטרך לבחור בריבוע גדול, לא משנה באיזה צבע הוא, אבל אנחנו נמדוד כמה זמן זה לוקח לו, ונראה שהוא מגיב יותר לאט בצבע שהוא פחות אוהב. יש להם עדפת צבע, קודם כל הם רואים בערך באותו ספקטרום כמונו, יש להם את כל הרי הצבע שלנו, והם, לכל דג יש להם את הצבע שהוא מועדף אליו, וזה משהו שאנחנו צריכים לשאול את הדג לפני הניסויים, כדי שלא נשים לו צבע שהוא לא ירצה לירוק עליו בכלל.
בתוך אותו מין? כלומר,
כן,
אותו
כן. מין כן? שונים, יש לך דג אחד שאוהב צבע אדום, ודג אחר שאוהב צבע ירוק, יש להם שמות אגב, לדגים יש שמות, ואנחנו יודעים שאלוויס אוהב צבע ירוק, ולונה אוהבת צבע שחור, ואין הדברים שאת משתמש בניסוי, אחרת הם לא יסכימו לשחק.
מדהים.
אנחנו תכף חוזרים לפרק, לפני זה חסות קצרה. בא לכם לשמוע יותר על מדע? עמותת מדע הגדול בקטנה מציעה הרצאות מומחים במגוון תחומים מדעיים, יכולות להתקיים בפעילויות העשרה, בתי ספר ובמקומות העבודה. לפרטים או הזמנות, כנסו לאתר האינטרנט www.lbscience.org/contact-us, וכמובן אם אתם גם רוצים לפרסם אצלנו, אתם יכולים לשלוח פנייה לאותה כתובת.
אז אנחנו חוקרים את כל היכולות האלה, שיש לדגים שהם חיית מודל, אבל מה אנחנו מקבלים עבור בני אדם? כלומר,
אז קודם כל זה מחקר שהוא בסך הכל מחקר בסיסי, אבל אנחנו, כמו שאמרתי, יש לנו הרבה פעמים מדובר, במיוחד הפוקוס של העבודה שלנו, על העניין של הטיה הקורטיקלית, הטיה למבנה המוח האנושי למעשה, כשאנחנו מתעלמים מהרבה מאוד חלקים שהם יותר קדומים שנמצאים אצלנו במוח, חלקים כמו ההיפוקמפוס והמגדלה וחלקים יותר נמוכים כמו מה שנקרא במוח, פשוט כי הם התפתחו יותר מוקדם, כשהם חלק מרשתות הנוירונים ורשתות המוחיות שלמעשה מבצעות ניתוח של נתונים ותפיסה של העולם מסביב. ואם אנחנו למעשה מנסים לחקור את המוח האנושי כדי להבין את התפקוד שלו בכל המובנים, וגם לדעת איך להתמודד עם בעיות שנובעות מקשיי תפקוד מסוימים כאלה ואחרים, אנחנו לא יכולים להתרכז רק בחלק אחד של הרשת. לצורך העניין, אנחנו יודעים שאיניביציה, שזה משהו שאנחנו בודקים במעבדה, זה משהו שנמצא במתאם מאוד מאוד גבוה. איניביציה אצל ילדים נמצאת במתאם גבוה עם הצלחה אחר כך בלימודים, עד לרמה של לימודים גבוהים, כלומר זה הולך מלווה את הבן אדם לאורך כל החיים שלו, ואנחנו יודעים שמן הסתם יש אנשים שיש להם יותר קשיים עם איניביציה, תופעות כמו ADHD ודברים דומים, ואם אנחנו רוצים לבדוק, אז עכשיו אנחנו יודעים שפנומנלית יש לנו את התופעה הזאת למשל של ADHD, אנחנו יודעים שאולי אצל חלק מהאנשים זה נובע מבנה ספציפי אולי של הקורטקס, אבל זה מאפשר לנו אולי להבין איך זה קורה אצל 20% מהאנשים, אבל מה קורה עם שאר 80% שאולי אצלם זה נובע מחלקים אחרים של הרשתות שמבצעות את הפעולות האלה. ולכן חשוב גם להסתכל על למעשה מודלים ו שיטות מחקר שמאפשרות לנו לחדור אולי לחלקים אחרים של הרשתות. ופה נכנסים הדגים האלה, המודל הזה הקצת שונה, שלמעשה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו נשאל את אותם שאלות שאנחנו שואלים בבני אדם, והתשובות שנקבל הן בהכרח לא יכולות להיות זהות לתשובות שאנחנו ניתן אם נסתכל על אותו חלק ברשתות הנוירונים שאנחנו נוטים להסתכל עליו בבני אדם. וזה למעשה ראיות שאנחנו אוספים לתפקוד של החלקים היותר בסיסיים במוח, מתוך הנחה שהם משותפים.
לי זה נשמע משהו מאוד מולטי-דיסציפלינרי, כי אתה מגיע מרקע של ביולוגיה, אבל אתה אומר שיש פה פסיכולוגיה, ועוד כמה נושאים שצריך להגיע לתובנה מסוימת.
מן הסתם יש צורך באמת במולטי-דיסציפלינריות, ואני פה באמת דווקא מהזווית של הביולוג, אז אני פחות דווקא בקיא מן הסתם בחלק הפסיכולוגי והקוגניטיבי של העניין. מצד שני, אנחנו כמו כל מעבדה עובדים בשיתוף. אז אני אתן את הקונטקסט הביולוגי, ולצורך העניין אנחנו נדע שלא כדאי לחשוף את הדגים למשל למסך מחשב שחור, כי משהו שחור וגדול שעובר מעל האקווריום זה איום, אז נקבל דגים שמתחבאים ולא משתתפים בניסוי. או לצורך העניין, אנחנו לא רוצים להשתמש בגירוי, או שכן רוצים להשתמש בגירוי שדומה לאוכל. כוכבית זה גירוי שאנחנו די אוהבים להשתמש בו, ומן הסתם הוא יכול אולי להזכיר לדג איזשהו חרק. די מגיבים אליו די טוב, אבל הם יודעים גם להגיב לגירויים שונים ומשונים, כמו עיגולים ריבועים וצבעים כאלה ואחרים. וזהו, אז בהחלט יש אלמנט מולטי-דיסציפלינרי במעבדה, ובאמת אחד היתרונות הוא שבאמת השאלות פה הן לא שאלות, הן שאלות מאוד מאוד מעניינות, אבל הן לא ברומו של ברכה למילה. לא ברומו של עולם, פשוט מעצם העובדה שזה דברים שאנחנו מכירים די טוב בבני אדם, אבל לא בדקנו אותם מספיק בבעלי חיים. ומן הסתם אנחנו לומדים להבין שגם אצל בני אדם אנחנו רק חושבים שאנחנו מבינים אותם.
האם זה נכון להסתכל על מחקר מהסוג הזה, בתור משהו שאנחנו חייבים תמיד למצוא תועלת לאדם, או שיש ערך בלחקור את הנושאים האלה בנפרד, כלומר לחקור
את הנושאים? אני חושב שקודם כל אנחנו, כל מדע, במדע בסיסי, הדחף הראשון שלנו לבצע אותו הוא כי אנחנו רוצים לדעת. אנחנו קודם כל רוצים לדעת, אנחנו רוצים לדעת, להבין וללמוד. האם אנחנו יכולים להשליך את זה אחר כך על בני אדם? או שכן, או שלא, אבל שוב, אנחנו, אם נעשה מספיק מחדה בסיסי, אנחנו גם נקבל, נוציא גם את הדברים שלא ידענו שאנחנו צריכים. אבל בהקשר הזה, ויוחאי יודע מאיפה, אני אולי זוכר מאיפה אני לוקח את המשפט הזה. אבל בכל מקרה, אני חושב שספציפית בדברים שאנחנו עושים פה, כמו שאמרתי, בהחלט אנחנו בודקים מראש, מתוך העובדה שפסיכולוגיה מתעדיינת קודם כל במוח האנושי, השאלות שאנחנו שואלים והיכולות שאנחנו מסתכלים עליהן מאוד נוגעות לבני אדם. אם אמרתי קודם כל לגבי יכולת איניביציה, שהיא משהו שאנחנו עובדים עליו חזק, מכיוון שאנחנו יודעים שהוא נמצא במתאם גבוה עם הרבה מאוד דברים שקשורים לתפקוד אנושי, שאלות של מודעות שאנחנו גם בודקים במעבדה, האם יש מודע ותת מודע אצל הדגים, מן הסתם זה משהו שאנחנו יכול להיות מאוד רלוונטי עבורנו בשאלות שקשורות לאנשים שהם עם פגיעה מוחית ויכולות כאלה ואחרות שנפגעות כתוצאה ממחלות פסיכיאטריות, שטרון שקשורים לתפיסת העולם וליכולת לדווח על חוויות, חוויות אמיתיות וחוויות לא אמיתיות. אנחנו שואלים שאלות שקשורות לחברתיות, ומה הבסיס המוחי שלה, במחקר מאוד מעניין שנמשך לו כמה שנים, ולמעשה אנחנו שואלים את הדגים איך הם מתנהלים ביחס לדגים אחרים שנמצאים ביחד איתם, שאלות של הוגנות והעדפה, ולמעשה לכן למרות שזה נראה מרוחק, הרבה מהמחקר הזה הוא מאוד, כמו שאמרתי, מאוד קרוב לבני אדם, ברמה שאנחנו יכולים לבצע אותו במקביל בבני אדם ובדגים ולהשוות את התשובות שאנחנו מקבלים וככה לקבל איזושהי הבנה יותר טובה
על איך מוצקים הוגנות בדגים?
זה נחמד מאוד. אז אנחנו, זה מחקר שכרגע מתבצע במעבדה, כרגע הוא מתבצע על ידי הדוקטורנטית איה מורשד, ולפני כן הוא התבצע על ידי דוקטור אורית נפחה, שהיום נמצאת בפוסט-דוק, ולמעשה מה שעשינו עם הדגים האלה, ואנחנו עדיין עושים, אנחנו לוקחים שני דגים, שמים אותם באקווריום שהם חולקים במים, הם לא יכולים לגעת אחד בשני, יש רק חורים בין שני צידי האקווריום, שהמים עוברים, כלומר הדג, האקווריום כמובן מזכוכית, הדג רואה את הדג השני, הוא יכול להריח אותו, ולתקשר במידה כזאת או אחרת. אנחנו לא מספיק יודעים מה התקשורת הוויזואלית והאודיטורית שלהם, אבל הם בהחלט מתקשרים. ואז אנחנו שואלים את הדג, לוקחים, בוחרים את אחד משני הדגים, אומרים לו עכשיו אתה תהיה הנבדק שלנו, ואתה צריך לבחור, שמנו לך את, על המסך המחשב מטרות, יש לך פה שתי מטרות, תבחר אחת מהן, אם אתה בוחר לצורך העניין בכוכבית האדומה, אז אתה מקבל חתיכת מזון, אם אתה בוחר בכוכבית הירוקה, אז אתה מקבל חתיכת מזון, וגם החבר שלך מקבל חתיכת מזון. ואנחנו רוצים לראות האם הדג יחשוב שראוי לתת גם לחבר שלו חתיכת מזון. אצל בני אדם כשעושים את הניסוי הזה זה נקרא הטיית ההוגנות, לבני אדם יש נטייה חזקה לתת לאדם השני, שוב, הדג שמקבל, הדג שבוחר לא מפסיד, זה לא משנה מה הוא עושה, הוא יקבל חתיכת מזון בכל מקרה. השאלה היא מי גם ייתן לדג השני. ואנחנו רואים שכן, הדג בהחלט מעדיף לתת גם לדג השני, כלומר יש להם את הטיית ההוגנות הזאת. המינים האלה, שכחתי להגיד, הדגי הצלף הם חברתיים, במידה רבה הם חיים בקבוצות מגיל צעיר, כלומר יש פה בהחלט מראש איזושהי התאמה לחיים בקבוצה כנראה.
אז אין פה הטייה מהכיוון הזה?
מאיזה בחינה?
זאת אומרת, אם אתה תנסה את הניסוי על זה, על חיות שהן לא חברתיות, שחיות לבד.
בהחלט יכול להיות, אבל אנחנו רוצים לראות האם היכולת הזאת, הטייה הזאת קיימת גם אצל מינים חברתיים שמרוחקים מאיתנו, ויכולים לבדוק את זה באותו אופן, אנחנו בודקים לבני אדם. אני באמת, בהחלט יכול להיות, שוב, כחיית מודל, זה דווקא יתרון, אנחנו רוצים מין חברתי, כי אין טעם לבדוק ככלות חברתיות במין שהוא לא חברתי מראש. אבל בהחלט במין חברתי ניתן לבדוק ככלות חברתיות, אז לדג יש את הטיית הוגנות הזאת. ברגע שהמשחק מתחיל להיות לא הוגן, כלומר שהדג השני מקבל אבל הדג הבוחר לא, הדג מפסיק לשתף פעולה. אם מחליפים לו את הבחירה, כלומר אנחנו אומרים רגע אולי הדג פשוט אוהב לרוק על צבע ירוק, אמרתי קודם שיש להם העדפות לצבעים, נחליף את זה שעכשיו הוא יצטרך לבדוק את לירוק על האדום כדי ששניהם יקבלו והירוק כדי שרק הוא יקבל, הוא מחליף את העדפה שלו, כלומר הוא יודע, הוא מבין את המשחק והוא בוחר באופן ברור לתת גם לחבר, כל עוד המשחק נתפס כהוגן, שזו יכולת מאוד בסיסית של חיים בחברה. אנחנו עכשיו מתקדמים עם זה לבדוק איך הדגים, למעשה עד היום בדקנו את זה רק בתוך בין שני דגים מאותו המין. יש לנו במעבדה למעשה ארבעה מינים של דגי צלף, דומים וקרובים אבל הם לא אותו מין, ואנחנו רוצים לראות עכשיו בעצם איך הדגים מגיבים כאשר החבר בצד השני של האקווריום הוא דג ממין אחר. אנחנו יודעים שאצל בני אדם יש, ככל שההיכרות עם האדם השני גבוהה יותר, הנטייה להטיית ההוגנות גבוהה יותר, ויש פה כמובן משחקים שקשורים למגדר וזהות, כל זהות למעשה יכולה להשפיע על זה, אם זה זהות אתנית ואם זה זהויות כאלה ואחרות, צבע עור, מראה ודברים דומים. אז פה יש לנו מודל למעשה עם הדג, בלי להיכנס כמובן לשאלות של הטיות את זה בני אדם, של אוקיי בוא נראה עכשיו מה קורה כשהדג צריך, יש לו אין גרופ ואוט גרופ, איך הוא מגיב לחבר מאותו מין ואיך הוא מגיב לחבר ממין אחר, כשחלק מהמינים האלה גם חיים ביחד, כלומר הם חיים בלהקות מעורבות, לפחות באותו בית גידול, וזה שאלה...
אבל הם לא יכולים להתרבות ביניהם, נכון?
הם לא יכולים להתרבות ביניהם, זה ההגדרה של מין, למרות שכמובן אנחנו יודעים שיש מינים שיכולים ליצור היברידים. יש לנו בעיה אחת משמעותית בקטע הזה, והיא שאין דרך להרבות את הדגים האלה בשבי.
אוקיי.
אף אחד מהמינים, אף אחד בעולם לא הצליח להרבות אותם, הם כולם חיות בר שנתפסו בטבע.
יש איזה הסבר לך למה לא מצליחים?
אנחנו לא יודעים, אנחנו פשוט לא יודעים. החיים, הדגים האלה חיים, הם מגיעים אלינו, קודם כל אני אולי רוצה קצת רקע על הדגים, הם באים אלינו מאזור דרום מזרח אסיה, בטווח שבין, של אוקיאניה, בין הודו לאוסטרליה. כשמינים שונים חיים באזורים שונים, שני המינים שהכי נפוצים, הם מגיעים דרך אגב בסחר בחיות מחמד, הדגים שאפשר לגדל בבית. ושני המינים הכי נפוצים נמצאים בכל השטח שבין אוסטרליה תאילנד ואפילו עד הודו, ויש שני מינים אחרים נוספים שיש אצלנו שהם נמצאים בשטחים יותר מצומצמים, והם חיים במים שהם מים מליחים ושפכי נהרות, שזה כזה שליש מליחות של מי ים, זה לא מים מתוקים וזה לא מים מלוחים, ויש להם יכולת מאוד טובה גם לעבור בין מים מתוקים למלוחים, כלומר הם יכולים להיכנס למי ים והם יכולים להיכנס לנחלים, והמעט שידוע לנו על הביולוגיה שלהם רומז שאולי אנחנו לא יודעים איך לחכות את השינויים הסביבתיים שלהם במעבר בין מים מתוקים למלוחים כדי להביא אותם למצב רבייתי.
כמו הסלמון שעולה במעלה הנהר.
בדומה, אנחנו יודעים מעט על הרבייה שלהם, אנחנו יודעים שהפרטים הצעירים מתפתחים במים מתוקים, אבל הרבייה עצמה לפחות בחלקה מתבצעת בים. ושוב, זו השערה, כי אף אחד לא באמת מספיק יודע, אבל שאנחנו לא יכולים לספק להם את התנאים שהם זקוקים להם בשביל להתרבות.
שזה נושא מחקר נפרד.
כן, בנוסף לזה, זה נושא מחקר נפרד לחלוטין, ובנוסף לזה אנחנו עוד משהו, אנחנו גם לא יודעים מי זכר ומי נקבה. אין רמז חיצוני לזוויג. וכדי לבלבל את העניינים עוד יותר, אנחנו מדברים פה על דגים, ואנחנו אפילו לא יודעים לכן אם הזוויג פה קבוע, אם אין להם יכולת לשנות ולעבור מזכר לנקבה או מנקבה לזכר, כמו שיש הרבה דגים שמסוגלים לעשות. אז מצד אחד יש לנו פה חיית מודל מאוד מעניינת ומאוד נחמדה ומשתפת פעולה והכל, מצד שני ידע הביולוגי הבסיסי שלנו פה קצת חסר, ויש לנו יכולת מוגבלת להשלים אותו. ועם זה עובדים כמו כל חיית מודל שהיא למעשה.
כן, אז אסאל, כמה זמן הניסויים האלה רצים?
המחקר עם הדגים מתבצע במעבדה כבר קרוב ל-10 שנים.
האם יש איזו תובנה, באמת משמעותית, משהו שאתה זוכר מניסוי הארוך הזה?
ניסויים שונים מתבצעים, כמו שאמרנו, אז באמת יש לנו את ההבנה של הדגים, יש יכולת בסיסית לזהות את ההוגן והלא הוגן, במיוחד שמדובר בשותפות עם חברים שלהם. ניסוי נוסף שאנחנו עובדים עליו כבר הרבה מאוד זמן, זה ניסוי שקשור באמת ליכולות איניביציה. הניסוי הזה מוכר מבני אדם, למעשה יש גרסאות שונות של ניסוי האיניביציה בבני אדם. אחת הגרסאות הכי בסיסיות נקראת ניסוי סטרופ, בשם החוקר שביצע את הניסוי הזה לראשונה לפני כ-100 שנה. ואני חושב שרוב המאזינים שלנו יכירו את הרעיון הבסיסי. בניסוי הזה מציגים לאדם, לנבדק, מילה שהיא מילת צבע, שם של צבע, והכתב, הפונט, יכול להיות או באותו הצבע או בצבע אחר. לצורך העניין, המילה אדום כשהאותיות הן בצבע אדום, או המילה אדום כשהאותיות הן בצבע שחור. וכמובן יש גם, אחר כך הוסיפו עוד אפשרות של מילה שהיא לא קשורה, כדי לראות מה קורה כשזה ניטרלי לחלוטין, אבל זה הניסוי הבסיסי, זה ניסוי שאנשים מכירים, ואני חושב שאינטואיטיבית אנחנו יכולים להבין די מהר, שיותר קשה לנו, הנבדק מתבקש להגיד לא מה המילה שכתובה, אלא מה הצבע של האותיות. ואני חושב שרוב המאזינים יוכלו אינטואיטיבית להבין שיותר קשה לנו לענות על זה מהר, כאשר יש ניגוד בין המילה לבין הצבע שבו היא מופיעה. כלומר, כאשר המילה אדום מופיעה בשחור, להגיד שחור יהיה לנו יותר קשה. ייקחנו יותר זמן, אנחנו מודדים פה למעשה, אצל בני אדם מודדים כמה מהר האדם מגיב, בדרך כלל בלחיצה על מקש מחשב, ויותר קשה להגיב כשיש סתירה בין המילה הכתובה לבין הצבע שלה. ואנחנו הלכנו לבדוק את אותו דבר על הדגים שלנו. כמו שאמרתי כבר כמה פעמים, איניביציה היא עניין מאוד מאוד חשוב, אנחנו יודעים שכל בעלי החיים כמעט זקוקים ליכולת הזאת. אם אני דג, ואני רואה טרף, אני צריך לעצור את עצמי שנייה לפני שאני רץ אל הטרף, ולשאול את עצמי האם אין זה טורף בסביבה, או מתחרה, כלומר אני צריך לעשות פה שיקולים נוספים כדי לשרוד, כדי באופן אופטימלי להשיג את המזון שאני זקוק לו. ואצל בני אדם אנחנו יודעים שזה הולך עם, כמו שאמרתי, הולך עם בני אדם לאורך כל החיים, היכולת הזאת היא יכולת מאוד מאוד משמעותית. ובאנו לשאול את זה את הדגים, אז עכשיו כמובן אתם תרצו לשאול איך לימדנו את הדגים לקרוא. אז התשובה היא שלא לימדנו את הדגים לקרוא, אבל נתנו להם לבחור באופן דומה בגירויים בצבעים שונים ובגדלים שונים. אנחנו נותנים להם לבחור בין ריבוע בגדול עם צבע אחד, או ריבוע גדול עם הצבע השני, כאשר הם צריכו ריבוע קטן, אנחנו בוחרים את הצבעים ואת הגדלים לפי מה שהדג אוהב. אז אני אתן דוגמה, לונה אוהבת ריבוע שחור גדול. לונה תקבל עכשיו לירוק, יש לה, מופיעים לה שני ריבועים, זה יכול להיות ריבוע שחור גדול וריבוע אדום קטן, או ריבוע אדום גדול וריבוע שחור קטן. לונה אוהבת שחור ואוהבת גדול, היא לכן תשמח לראות על הריבוע השחור הגדול, אבל יהיה לה יותר
קשה. יהיה לה קונפליקט.
היא תקבל פרס רק אם היא תירק על הריבוע הגדול. יהיה לה קונפליקט והיא תצטרך לפתור אותו, ואנחנו רואים שבפועל באמת הדגים מגיבים יותר לאט כשיש קונפליקט. ולמעשה מה שקורה, הדג כמו האדם צריך לעצור רגע, וכדי לתת את התשובה הנכונה, לחשוב, כמובן זה משהו מאוד מאוד מהיר, הם מגיבים בשניות כמו שאנחנו מגיבים, ובאמת לתת את התשובה הנכונה כדי לקבל את הפרס. ואנחנו רואים שהדגים מבצעים את הניסוי הזה, שהוא ניסוי מאוד, מאוד בסיסי ומאוד מוכר וחשוב ביכולות, במחקר של יכולות קוגניטיביות בבני אדם, משמש בהמון המון שימושים, כולל מחקר של יכולות שפתיות וכמותיות, מתמטיקה ולשון והבנה, וכפרדיקטור להצלחות אצל ילדים במעבר בין כיתות ובין גיל והתפתחות תקינה. ואנחנו רואים שהדג מסוגל לבצע את היכולת הזאת, שוב, מוכרת מבני אדם, לא נחקרה הרבה בבעלי חיים מלבד ברמה המאוד בסיסית, והנה יש לנו פה את הדג הזה שכמו שאמרתי אין לו את החלק הקורטיקלי של בני אדם שאליו הרבה פעמים היכולת משויכת, והוא מבצע את זה באותה רמה, ופה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד אוקיי, אז בעצם היכולת הזאת שאנחנו יכולים מראש להניח שהיא יכולת בסיסית, כי כל בעל חיים וגם יצורים שהם לא בעלי חיים כמו חיידקים נזקקים אליה, היא יושבת פה באופן יותר בזלי, היא נמצאת פה בחלקים המוחיים היותר קדומים והמשותפים, ואולי מה שאנחנו רואים אצל בני אדם זה למעשה רק היכולת המוגברת לשלוט בזה ולנהל את זה בצורה יותר עדינה. הרבה פעמים אנחנו נוטים לחשוב, אולי אנחנו חושבים, אפשר לחשוב על התפתחות אבולוציונית של המוח בתוספות של יכולות יותר גבוהות לביצוע של הבדלים עדינים בין בחירות. הדג יכול לעכב את עצמו באופן מאוד בסיסי בין גירוי אדום לשחור, אנחנו גם נדע לעשות את זה אולי יותר כשאנחנו למעשה צריכים ועושים את זה בבני אדם, כאשר יש לנו כמה מימדים לבחור ביניהם, אם זה גודל, צבע, צורה וכו'. וזה למשל משתמשים בזה במחקר שפתי וכמותי בבני אדם. כלומר, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, יש לנו פה יכולת בסיסית משותפת, ועכשיו בואו גם נעצור ונחשוב רעים בבני אדם, אנחנו לא מסתכלים רק על החלק העליון של הקרחון שנמצא מעל פני המים ומתעלמים מהשני שליש שנמצא מתחת, ואנחנו מפספסים פה משהו שיכול לעזור לנו באבחון, זיהוי, הבנה של כל מה שקשור ביכולת הכל כך בסיסית הזאת של איניביציה וביצוע קבלת החלטות.
אני חושב שזה גם המשפט שמחבר אותנו לבני אדם. אנחנו, כשאנחנו עושים מחקר בסיסי, אנחנו צוברים ידע ואנחנו לא יודעים איפה זה יתפוס אותנו בעתיד. אני רואה היום יש מחקרים פורצי דרך ב-AI שעשו אותם, התחילת הדרך הייתה לפני 40 שנה עם איזה חזון מסוים, וזה התגלגל, נכון? זה משהו...
אנחנו יודעים שמחקרים, יש מחקרים בבינה מלאכותית שמתבססים על יכולות ההתפתחותיות של של סליים מולדס, תחווי מין של מינים, קבוצת מינים של דמויי פטריה ששולחים קורים במבוכים, או תאים בודדים של חיידקים שמתקשרים אחד עם השני ומתנהלים.
כי הטבע פשוט ראה מגוון התנהגויות מאוד רחב, או מציאויות, לא התנהגויות.
העולם הטבעי הוא אותו עולם, ויצורים שונים צריכים להגיע לפתרונות זהים או דומים לאותן בעיות. ואנחנו יכולים לקחת את הפתרונות הבסיסיים האלה ולהשתמש בהם גם לפתרון שאלות שלנו, כאשר אנחנו למעשה, כאשר אנחנו מגיעים למספיק טוב הבנה של של היכולות הבסיסיות והשאלות שעליהן הן באות לענות. ולכן אנחנו צריכים את המחקר הבסיסי הזה כדי גם לזהות את השאלות ואת המנגנונים, ואם נעשה מספיק מזה נוכל גם להגיע לפתרונות שיכולים לשמש אותנו.
זה דוקטור עשהאל רווה, תודה רבה שהתארחת אצלנו בפודקאסט.
בשמחה רבה.
ולמאזיננו אני רוצה להזכיר שיש את עמוד הפטריון שלנו, LB Science at Patreon, אם אתם אוהבים את התכנים ורוצים גם לתרום כמה שקלים לפעילות עמותת מדע גדול בקטנה שמקדמת ידע מדעי בציבור הרחב, יש גם את עמוד הפייסבוק שלנו שמפרסמות שם כתבות ומאמרים בנושא מדע. שוב, דוקטור עשהאל רווה, תודה רבה, ונשתמע עד הפרק הבא.